חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני טל שלב, והערב אני השוטרת הטובה. תגובת הליכוד לדוח ועדת החקירה הממלכתית על אסון מירון באמת הייתה בלתי נתפסת. במקום פשוט לברך על המוגבר, להתחייב לתקן את הליקויים, להצניע מבט מטה לזכרם של 45 הרוגים באסון האזרחי הגדול ביותר אי פעם, לשכת נתניהו עשתה את מה שהיא עושה הכי טוב. האשימה את הוועדה בפוליטיקה וגלגלה את האחריות ממנה והלאה. ממלכתיות? לא במפלגת השלטון של ישראל. ומסביב, שתיקת כבשים. בחירי הליכוד תדרכו בעילום שם שהם מתנערים מהתוכן והסגנון, ורק צדיק אחד בסדום צייץ את המובן מאליו. אם אין משהו טוב או חכם או מנהיגותי להגיד, עדיף לא להגיד כלום. חבר כנסת אלי דלל לא בפעם הראשונה אמר בכל רם את מה שרבים מחבריו מפחדים לומר. את הביביסטים זה הרגיז, בשביל הרק לא ביביסטים זה לא מספיק, אבל דלל הוכיח שוב שהוא לא עוד כבשה בעדר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני קרן ברק, והערב אני שוטרת הרעה. המשרד לביטחון פנים קיצץ 600 אלף שקלים בשנה לפורום מיכל סלע, שכל יהודו הגנה על נשים. תקציב שנחשב אחד הזהומים, אבל עבור כל אישה שהפורום מציל מאלימות במשפחה, הוא קריטי. ברוב המקומות שהמדינה נכשלה מלכתחילה מלספק פתרונות אמיתיים, נכנסו גופים עצמאיים שהוכיחו את עצמם לאורך השנים, והמדינה נעזרה בהם כקבלני ביצוע. המדינה מעבירה להם תקציבים זהומים, כשאת רוב הכסף הם מגייסים מתרומות. השיטה הזו יעילה יותר מהמנגנונים הממשלתיים המסורבלים. פורום מיכל סלע עושה עבודת קודש למען נשים וילדים שנמצאים במעגל האלימות. הפתרון שהמדינה מספקת הוא מקלטים, קרי ניתוק מהעולם החיצון. במקום הפתרון הארכאי הזה, הפורום משאיר את המשפחות בבתיהן ומספק להם אחד משניים. או כלבים שאומנו להגן מפני התוקפים, או מערכת הגנה והבטחה. מדובר בהצלחה מוכחת, שניתנה לכ-300 נשים ומאות ילדים. במקום שהמשרד יכפיל את הסכומים לעמותה, נכנסו שם לחשבונות פוליטיים שאינם ממין העניין. את ההידרדרות המוסרית הזו חייבים לגדוע.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם טל שלב וקרן ברק.
שלום קרן.
שלום טל.
מה שלומך?
בסדר.
את יודעת, חבל שאנחנו צריכות את יום האישה בשביל להיפגש שתי נשים באולפן, אבל לכי תדעי, אולי פה נפרוץ איזה דרך.
אולי נעלה לאיזה פורמט חדש, אבל כן, מחר יום האישה.
כן, את אוהבת אותו?
אני מאלה שהם בעד, יש לזה ויכוח, נכון. תמיד, כל שנה, צריך לא צריך. אני מאלה שאומרת, צריך גם צריך. דווקא ממישהי שפעלה הרבה למען אנשים כשהייתי חברת כנסת, ואני יודעת כמה הנושאים האלה שאומרים שהם נורא חשובים, אבל בסוף התקשורת נותנת להם הרבה הרבה פחות מקום, ולכן כשנותנים פחות מקום אתה צריך את היום הזה כדי לקחת את כל הפוקוס ולדבר על הדברים שחשובים לנשים.
נכון, אני מסכימה, למרות שהשנה זו בהחלט יום אישה עצוב במיוחד, קודם כל באמת בגלל ה-19 חטופות, נשים חטופות שנמצאות בשבי חמאס בעזה, ולנו נשבר הלב בלעדיהם. אני לא חושבת שיש אישה בארץ שלא מרגישה את הכאב על הנשים האלה, וגם צריך להגיד, זאת לא הייתה השנה הכי טובה לנשים בישראל, ואפילו לא השבוע הכי טוב לנשים בישראל, כמו שדיברת במונולוג שלך בשוטר הרע על הסיפור של מיכל סלע. מבאס,
ודווקא בגלל שזה מבאס, אנחנו חייבים לשים את נושא הנשים כמה שיותר על סדר היום. נשים צריכות איכשהו להתחבר, אפשר לתקוע להם את זה בגרון, אבל הן צריכות להבין שלהן יש נושאים נוספים שהן צריכות לדאוג להם, לא תמיד הנושאים רק הביטחוניים, וכשנושאים נוספים חשובים להם הם צריכים להיאבק עליהם, אף אחד לא יעשה את זה בשבילם. תמיד יש תחושה שיש דברים יותר חשובים, לא תמיד יש דברים יותר חשובים.
אבל איך תסבירי את זה שדווקא באמת הנושא של נשים שפעם הייתה יכולת לשתף בו פעולה קואליציה ואופוזיציה, אני זוכרת אותך משתפת פעולה עם מירב בן ארי על הרבה דברים, אין את הדבר הזה יותר. היום יש קואליציה שלמרבה המצער, למרבה הצער, סליחה, אי אפשר, האופוזיציה לא מצליחה לשתף איתה פעולה בענייני נשים.
יש כמה שכן, אחת מהן תתראיין כאן היום חברת הכנסת קטי שטרית, שהיא אחת מהבודדות באמת מהקואליציה שאפשר לשתף את הפעולה ולא רואה בזה פחתות כבוד, אבל אני חושבת שהקרע שקורה בעם, כמעט בכל דבר שאנחנו נמצאים ונמצאות בו, הוא הופך את זה כמעט לבלתי אפשרי שיהיה גשר בין אחד לשני. אנחנו זוכרות את הרבה מאוד שנים בכנסת בערך כמוני, ואת יודעת שפעם היו גם מתווכחים, אידיאולוגית זה היה בעיקר, ואחרי זה מסתחבקים, והיום אין הסתחבקויות, אין, אפילו סופרים אחד לשני, מישהו מדבר מהמחנה השני, זאת אומרת, זה נהיה קרע, לא סתם אומרים שזה בתוך המשפחות, זה גם קורה בתוך הפוליטיקה, וכשזה קורה, וכשיש רשתות חברתיות, וזה מתחיל, זה פוגעים בך גם בבייס שלך, כי מפיצים עליך דברים, אז זה הופך להיות הרבה יותר מסובך,
ומי שמפסידות מזה זה כמובן גם הנשים, הציבור כולו. הקרע הזה פוגע בנו, אבל הוא בעיקר באמת בכל העם, אבל הוא פוגע בנשים, בעיקר. בסוגיות של נשים. קשה מאוד לקדם את הדברים האלה, דברים לטובת נשים בלי ידיים מתוך הקואליציה, ובואי נקווה שבמסגרת הדברים שיתוקנו, זה אחד הדברים שיהיה אפשר לתקן, את היכולת לשתף פעולה שיש נושאים שהם מעל הפוליטיקה.
מעבר לזה, צריך שיהיו יותר נשים, שהן פרו-נשים בפוליטיקה. אני חושבת שבאמת, כמוני שהייתה במחנה שלי לגמרי, שזה הנושא הראשי שלה, אין. וכשאין, אז אין מישהו שזה הדבר הכמעט יחיד שמוביל אותו בכל נושא ונושא. ואנחנו רואים במלחמה הזאת שכמה נשים הן קריטיות, ואנחנו רואים שבקבינט המלחמה אין נשים, ואנחנו רואים שבמלחמה עצמה היו צריכות להיות יותר נשים שיקשיבו להן.
אז אנחנו היום ננסה לדבר עם כמה שיותר נשים, אבל גם גברים, לא נפלה פה לרע. בואו נתחיל.
עכשיו 5 בערב עם טל שלב וקרן ברק.
חמש בערב, יום חמישי, 7 במרץ, שלום קרן ברק.
שלום טל.
יש לנו תוכנית עמוסה שערכו והפיקו לנו אסף נבו ושמואל בן סימון, וטל אשל אחראי לשידור יעזור לנו להעביר את השידור בנימים. אנחנו נדבר על קצת על בגץ, על וושינגטון, על ביידן, על הליכוד, שאני מבינה שאת בטח משתוקקת, כן. על ראש השבק, על משפחות החטופים, וגם על הסיפור של השבוע, נדבר אולי עם מי שהיא אחת מנשות השבוע, לילי בן עמי, מפורום מיכל סלע, אחותה של מיכל סלע, זיכרונה לברכה, אבל נתחיל בהתחלה, קרן, היום בגץ בהחלטה דרמטית, צריך להגיד, מבטל את הדחת יושב ראש הדואר מישל וקנין, פוסקים פה אחד נגד שר התקשורת שלמה קרי והשר דודי אמסלם, וקובעים שההחלטה להדיח אותו חריגה ובלתי סבירה באופן קיצוני. ערב טוב למישל וקנין, יור דואר ישראל שהודח או בעצם לא הודח?
ערב טוב.
ערב טוב. אז איך המרגש?
האמת, לא משהו מיוחד. ההחלטה הזאת הייתה צפויה. אנחנו עובדים במרץ בחברה בחודשים האחרונים, בראשות מנכ״ל החברה, דוד לרון, והנהלת החברה. אנחנו עובדים על הפרטת החברה. אנחנו מכינים את החברה להפרטה, נמצאים ממש בשלבים אחרונים של התהליך. ומהבחינה הזאת אין שינוי. לפסק הדין יש משמעות אולי רוחבית לגבי העתיד של דירקטורים ושל יושבי ראש דירקטוריון בחברות ממשלתיות, אבל אני מבחינתי כבר הרבה זמן בעבודה ועושה את העבודה שלי יחד עם מנכ״ל החברה, ומשתדלים לעשות את כמה שאפשר טוב לטובת הדואר, לטובת עובדי הדואר ולטובת הלקוחות, שזה הציבור בישראל.
אבל אם אני לא טועה, אתה עובד בגלל שבגץ מלכתחילה הקפיא את הליך הפיתורים, נכון?
נכון, נכון, כן. אכן כך.
אז בוא נחזור רגע אחורה, רק ככה, למי שלא, מי ממאזיננו שלא עקב בהכרח אחרי הסיפור הזה. אנחנו בעצם חוזרים שנה אחורה, נכון? מרץ שתקד?
נכון.
שהשר שלמה קרי מודיע לך שהוא מחליט להדיח אותך, מה היה הנימוק שלו?
הוא טען שהוא רוצה למנות אדם משלו, כמו שהוא הגדיר את זה, אבל טל, אני באמת אומר לך שאני חושב שאחרי הפסיקה הזאת, וגם לפניה צריך להתרכז בעיקר, והעיקר זה שתהליך ההפרטה של הדואר יושלם, כדי שהדואר ייתן שירות יותר טוב לציבור, ללקוחות. אני שם את הדברים האלה מאחור, רק מסתכל קדימה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, של לקדם את ההפרטה,
ויתר
מעיינינו.
אנחנו עוד מעט באמת נשמח לשמוע איך ההפרטה מתקדמת ומה השלבים הבאים, אבל השאלה אם אנחנו חוזרים אחורה, כן, אם אנחנו נשאל דווקא היום, כן, אם אנחנו כן נחזור אחורה, אני שואלת, אתה גם כן מונית בסך הכל על ידי שר אחר, זה לא שעשו אד הנטינג, מונית על ידי שר אחר, והשאלה המתבקשת היא, האם זה לא נראה לך בסדר ששר כשהוא רוצה שחברה שתחת כנפיו בעצם הוא צריך אחרי זה לתת דין וחשבון על משרדו, האם זה לא בסדר בעיניך שהוא גם ירצה שיהיה שם יושב ראש שיוכל לעבוד איתו כדי להביא להישגים שהוא רוצה להגיע אליהם?
אז אני מניח, קרן, שלא הספקת עדיין לקרוא את כל פסק הדין, ואני חושב שבפסק הדין יש גם התייחסות לנקודות האלה שאת העלית עכשיו בשאלה שלך. אני מציע לך לקרוא את פסק הדין, אני חושב שהשופטים פה התייחסו לחשיבות של עצמאות של דירקטוריון, של עצמאות של דירקטורים, והדברים כתובים בפסק הדין, זה לא עניין של דעתי האישית, אני חושב שיש כאן חוק, והחוק הוא מאוד מאוד ברור.
אוקיי, ולפני שהוא אמר לך את המשפטים האלה בעצם, כמו שאתה טוען, שהוא אמר, ניסיתם לעבוד ביחד וזה לא הסתדר, זאת אומרת, עד לאיזה נקודה בעצם שר צריך, יכול לזרום עם חברה שהיא תחת אחריותו, גם למקומות שהוא למשל נגיד, והוא לא היה רוצה הפרטה, או הפוך, זאת אומרת, נגיד, והוא מתנגד למדיניות שאתה מוביל, אתה חושב שזה לא צריך להיות קשור אחד לשני?
ראשית, אני לא מוביל מדיניות. חברה, גם חברה ממשלתית, אמורה לפעול לפי פרמטרים של טובת החברה וטובת בעלי המניות שלה, שזה הציבור בישראל. אנחנו לא מובילים מדיניות, אנחנו כפופים להוראות של רישיון שקובע משרד התקשורת, ומי שחתם על רישיון שלנו הוא שר התקשורת בעצמו. ויש כללי משחק או גבולות גזרה שמגדיר משרד התקשורת שזאת המדיניות, והחברה צריכה לפעול בתוך גבולות הגזרה שהרישיון מכתיב לה, ואני יכול להגיד לך שהחברה בשנתיים האחרונות לא רק שעמדה בכל הוראות הרישיון, אלא להפך, היא השתפרה מאוד בכל המדדים, ולא רק אנחנו אומרים את זה, גם גורמים חיצוניים, גם גורמים שמתעניינים בחברה, מדברים על מהפך שהחברה הזאת עברה.
אז מה המהפך? בוא תספר לנו מה המהפך, כי אני חייבת להגיד לך שבתור לקוחה, שלא תכננה כאן, לא מתקילה אותך, אבל אני לא כל כך יודעת, אתה יודע, שירותי דואר דווקא בעיניי נהיו קצת פחות נגישים בשנים האחרונות, עם הצורך לקבוע תורים מראש, וחוסר היכולת להגיע פשוט לדואר ולשלוח מכתב, אז מה המהפך? לאן המהפך לוקח אותנו?
אז אני אגיד ככה, אז ראשית אני אומר, אני חושב שזה נורא חשוב, לפני כמעט שנתיים הגיע לחברה מנכ״ל חדש, דוד לרון, שהחליף בעצם את רוב צוות ההנהלה בחברה, והכניס לחברה בפעם הראשונה סטנדרטים מהעולם העסקי, סטנדרטים של שירות ושל מצוינות מהעולם העסקי. הזמן שאת ממתינה לקבל חבילה התקצר, ואגב, שיהיה ברור, השירות בדואר עדיין לא מספיק טוב, אנחנו עובדים בכל הכוח כדי שזה ישתפר עוד, אבל הוא כן הרבה יותר טוב היום מאשר היה לפני שנה, ואני יכול להבטיח לך שבעוד שנה, הוא יהיה הרבה יותר טוב מאשר הוא היום.
גם השר קרי, כשהוא מגיב היום לפסיקת בגץ, הוא בעצם אומר שתהיה קטסטרופה בדואר, ואז בגץ יאשים את ביבי. על איזה קטסטרופה הוא מדבר? למה הוא מזהיר מקטסטרופה?
אני לא נכנס לוויכוחים ולניסיון לפרש הצהרות או אמירות או ציוצים של אנשים. אני לא במקום הזה. אני ממש מרוכז להשלים את תהליך ההפרטה. ההפרטה היא דבר קריטי לעתיד החברה, לעתיד העובדים ולעתיד שירות הדואר במדינת ישראל. אם אנחנו רוצים שיהיה שירות דואר טוב, אנחנו צריכים שלדואר יהיה בעל בית שיזרים את הכספים להשקעות שנדרשות כדי לעבור תהליכים של אוטומציה ושל דיגיטציה, והדברים האלה נמצאים בעבודה, ואנחנו ממש רגע לפני השלמת ההפרטה. בזה אני מרוכז, לא בלהתווכח עם מישהו, ובאמת, אני לא, אין לי בעניין הזה, אני לא מרגיש היום איזה סוג של ניצחון, או, אני לא במקום הזה בכלל.
אבל אבן לפחות שנגולה מהלב, אבן, משהו.
לא, אז אני אומר לך שאני חושב שברגע שהוחזרתי לתפקיד כבר בספטמבר שנה שעברה, אז זה, ראיתי את זה שבעיניי זה כבר היה מאחוריי. וכאמור, הייתי מרוכז בתהליך הזה שאני מחויב לו, של הפרטת החברה. יש בחברה צוות מצוין, של מנכ״ל מעולה, הנהלה מצוינת, ו-3,850 עובדים, שכל אחד מהם אוהב את חברת הדואר ואוהב את הלקוחות שלו, ועושים כל דבר כדי לשפר את השירות. בזה אנחנו ממוקדים, רק זה הפוקוס שלנו.
ההפרטה, חלק מההפרטה יהיה גם באמת מתן שירות יותר טוב לאזרח, מעבר לכסף הגדול שיוזרם, זאת אומרת, זה חלק מהפרמטרים שלכם?
המטרה בסופו של דבר היא לשפר את השירות. אני אספר לכם אנקדוטה אחת שרק תבינו. עד לפני שנה וחצי, חלק גדול מלקוחות הדואר היו מתקשרים עם החברה באמצעות, לא תאמינו, מכשיר הפקס. הדואר היה מקבל בשנה 1.3 מיליון הודעות פקס שהיו צריכים להקליד אותן לתוך המחשב.
כמו הבנקים.
והיום, לא, חלק גדול מהבנקים כבר לא עובדים ככה. והיום אפלה בפלה, לקוחות הדואר יודעים לפנות אלינו בוואטסאפ, במסנג'ר, בפייסבוק, בכל האפליקציות הדיגיטליות.
כן. טוב לדעת, טוב לדעת שאפשר לפנות בוואטסאפ. הרבה יותר טוב.
בסדר,
וכמובן, אם אתן צריכות משהו מיוחד, אז אפשר...
לא, לא, חלילה, חלילה, שלא אגיד שיש לנו פרוטקציה, חלילה. חלילה, חלילה. מישל וקנין, יור דואר ישראל, יור דואר ישראל. תודה רבה.
תודה לכם, ביי.
תודה. טוב, אנחנו יממה אחרי סערת דוח ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון, ובעיקר סערת של התגובת הליכוד. לסערת, לדוח ועדת החקירה. שלום לחברת הכנסת קטי שטרית.
שלום וברכה, שלום טל, שלום קרן.
שלום קטי, אתה מבשלת למחר?
אז בוא נשאל קודם את, יודעת מה קטי? בוא נשאל קודם את קרן מה היא חשבה על תגובת הליכוד.
אני, קודם כל אני חושבת שהיה צריך להתעסק באמת יותר בדוח ופחות בתגובה, כי זה היה מספיק חשוב, ואם התגובה נעשתה כדי שלא יתעסקו בדוח, אז חבל שזרמו עם העניין הזה, כי היה צריך להתעסק בדוח. וכן, היה מיותר, בעיניי תגובת הליכוד הייתה מיותרת, מכל היבט אפשרי.
קטי, את הרגשת בנוח שזאת התגובה שמשוגרת מטעמך לדוח באמת כל כך מקיף וכל כך יסודי, בסוף על טרגדיה מאוד מאוד גדולה שגבתה את חייהם של 45 מתפללים.
נכון, אני אפילו ליוויתי 7 מתוך המשפחות שהם בעצם גרים בבית שמש, ואני ביקרתי בבתים וניחמתי אותם וראיתי את המשפחות בצער הרב שלהם, אבל היום התגובה היא באמת התגובה של נתניהו, והיא יותר חשובה ממה שהיה אתמול, ונתניהו הנחה את מזכיר הממשלה להביא תוך 30 יום את הצעת ההחלטה בעניין היישום של לקחי הדוח, שזה מה שבעצם חשוב. אני גם יודעת שיש...
לא, אני לא שאלתי על תגובת... אבל זה נכון שזה חשוב, אבל קודם יצאה תגובה של הליכוד, המפלגה שבה את חברה, ששימה אמרה שמדובר בדוח פוליטי שלמעשה בושל על ידי בנט ולפיד.
תראי, בואי נשים את הדברים על דיוקם. אחד מהחברי הוועדה היה אמור להיות מספר 2 במפלגת
יש עתיד. הוא הכחיש את הדבר הזה, את יודעת שלמה ינאי.
אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, ברור שהוא הכחיש, מה הוא יגיד, כן, אתם צודקים, לא הייתי צריך להיות חבר בוועדה, אז זו הייתה הכוונה.
לא הבנתי, אז את לא מקבלת את הממצאים של הוועדה?
לא, אני חלילה, אני הייתי מתייחסת לתגובה, כפי שראש הממשלה הגיב היום.
לא, אבל הייתה תגובה של הליכוד, חברת הכנסת שטרית.
אני יודעת, אז אני מסבירה, תגובת הליכוד לא יצאה מטעמו של ראש הממשלה.
מה את אומרת? שיגר אותה גיא לוי, הדובר הליכוד מטעמו של ראש הממשלה.
יפה, הוא שיגר אותה כדובר הליכוד. לליכוד יש מגוון רחב של חברים, תעיד קרן.
אבל ינון מגל אפילו חשף שזה לא הליכוד, אלא שזה שרה נתניהו.
יפה, אז תראי, זה כבר הפך להיות איזשהו טרנד, שכל פעם שיש איזשהו משהו, אז יש את שרה נתניהו, שאנחנו צריכים לה... כי זה הכי, הכי, את יודעת...
ואנחנו ביום האישה היום, אז מה יותר סימבולי מפחות להרים לאישה, אלא להאשים אישה.
נכון, אז קרן, אם כל שמועה הייתה הופכת לכזה אייטם, אז לאן נגיע, ו...
אבל בואי, זה לא קטי, אבל את יודעת, אם אני הייתי מפרסמת דבר כזה, אז בטח הייתם יכולים לבוא ולהגיד שאני מונעת מסינה ומסיתה, אבל מי ששידר את זה, זה אחד האנשים הכי קרובים לראש הממשלה.
בסדר, אז הוא שידר את זה, כי את יודעת מה? כי גם על הנסיגת מרקורי, או מלחמת רוסיה, אוקראינה, או השיבה באוקטובר, זה שרה נתניהו. אבל צריך להפסיק עם זה. די, אני עוד לא ראיתי באמת אף אשת ראש ממשלה, שלוקחים אותה מדי יום על כל מחדר, על כל דבר שקורה, מיד מצמידים אליה שזה היה מעורבות שלה. ואני חד משמעית חושבת, ויודעת גם ששרה נתניהו לא הייתה מעורבת. במה שיצא אתמול על ידי גיא לוי, ועם כל הכבוד,
בוא נתמקד דווקא בעיקר, כי זה שוב, את יודעת, זו ועדת חקירה ממלכתית, ושוב אנחנו חוזרים לכן נתניהו, לא נתניהו, שאנחנו צריכים להתמקד במסקנות, בהמלצות, אני יודעת גם שחלק מהם גם כבר בוצעו, ואני חושבת שבאמת כולם, כמדינה אחת, צריכים להפיק לקח, כי אסון כזה הוא אסון כבד מאוד, ואנחנו צריכים מהלקחים האלה להשתפר מדי ביום, וגם כאנשים, וגם כבעלי סמכות ואחריות, אנחנו צריכים ללמוד מהמקרה הזה, ושחלילה זה לא יקרה.
אז תגידי, חברת הכנסת שטרית, קראת את העיקרים של הדוח?
קראתי חלק, כי אי אפשר לקרוא את הכל, זה 380, זה הרבה מאוד, אבל אני תמיד אוהבת להתמקד בסוף, בהמלצות, וקראתי את ההמלצות, ואת יודעת מה? זה גם לא שונה מההמלצות שראינו גם בוועדת אור, גם בוועדת הגרנד, גם בוועדת כהן.
קראת את החלק שאמר שראש הממשלה אחראי?
תראי, את יודעת, אנחנו, יש לנו איזה סוג של טרן עכשיו, של נתניהו, אתה, לא, זה לא עניין של אחראי. רוצים שיגידו, נתניהו, אתה אשם. זה מה שמחפשים
לא,
היום.
לא, בדוח כתוב שהוא אחראי.
לא, לא, דווקא קטי, פה אני חושבת שאנחנו,
כן, קצת, אבל
אנחנו כולנו רוצים, כולנו רוצים מנהיגות.
כן, גם אני אחראית. גם אני אחראית.
גם אני אחראית, כולנו אחראים, אבל אני רק אומרת,
אני הייתי צריכה לצעוק ולצעוק, לבגץ כבר להחליט מה עושים עם ההר, אבל לא עשו את זה כי יש הר אחר, יש הר הבית ששם אם אנחנו נחליט מה יהיה בהר מרון, נצטרך להחליט מה יהיה בהר הבית, אם זה הוואקס, אם זה אנחנו, ולכן התחמקו מזה, התחמקו מזה כל השנים, אז מה? אז הוועדה הזו הייתה צריכה לתקוף את בגץ?
לא, לא. אבל אנחנו כן צריכים, בטח אחרי מה שקרה במירון, ויותר ממה שקרה בשבעה באוקטובר, דווקא זה, שתהיה ועדות חקירה כאלה, דווקא עם מישהו כמו שלמה ינאי, שיושב בראש ועדה, ועושה עבודה רצינית ואחראית, בשביל שמתוך זה נוכל לקבל מסקנות איך לתקן, כדי שלא יקרה האסון הבא, כי אם כל פעם לא יהיו אחראים לשום דבר, אז האסונות רק ילכו ויגדלו, אנחנו רוצים שהם ילכו ויצטמצמו, אז כן צריכים...
אני מתחברת למה שאת אומרת, אבל קרן, כשאדם בא עם אג'נדה מסוימת, נורא קשה לו להתנתק ממנה, גם לי יש אג'נדה, גם לך יש אג'נדה, גם לטל יש
אג'נדה. אבל איזה אג'נדה?
אבל אחרי שלוש שנים, גם את וגם אני, אם היינו יושבים בראש ועדה, גם בוועדה בכנסת, את יודעת בדיוק כמוני ששומע את כל העדויות, לא רק עדויות, אתה משנה כל הזמן את ה... אתה לא נשאר עם האג'נדה שלך, אנחנו ניהלנו ועדות בחיים, ואנחנו יודעות איך אנחנו מתקדמים עם זה.
קרן, גם נלחמנו לפעמים גם נגד החלטות שהתקבלו בתוך המפלגה, וקיבלו את ההחלטות שלנו, והזזנו דברים, ותאמנו דברים, ועשינו דברים, ואפשר לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה, ואין שום טרור, אין שום פחד, אין שום איזושהי, את יודעת, יד כזו שאומרת לך, נעלמת, כן תעשה את זה או לא תעשה את זה, לא, אין לנו את זה. את יודעת את זה טוב מאוד, קרן, שעשינו את הדברים, ועשינו אותם לפי מספון הלב שלנו, אבל אם יש אדם, שהוא חבר בוועדה, שיש לו איזשהו קשר ליש עתיד, והוא מונה על ידי שיש עתיד.
את כל הזמן חוזרת לזה, חברה נכנסת שטרית, ואני רוצה לשאול אותך, אבל חזרה, אני לא רוצה לדבר יותר על שלמה ינאי, אני רוצה לשאול, למה ראש הממשלה, גם היום בתגובה שהוא הוציא, שהוא הורה, אני חייב להזכיר, להביא את מזכיר הממשלה, להביא תוך 30 יום הצעת החלטה בעניין יישום הלקחים, הוא לא אמר, הוא לא התייחס בכלל לזה שהדוח הטיל עליו אחריות, אחריות אישית, אחריות אישית.
אני אשאל אותך, ראש הממשלה הוא באמת זה שעסק בהילולה.
לפי דוח ועדת החקירה, הוא אחראי אישית. לפי דוח ועדת החקירה, ראש הממשלה באשר הוא.
הוא אחראי על כל מה שקורה במדינה הזו, אבל ברור לך שהוא לא אחראי עכשיו על איזשהו פסטיבל שקורה עכשיו בקיסריה.
אנחנו נשמח אם המנהיגים שלנו, אחרי כאלה ועדות חקירה, ילמדו מזה לרדת לפרטים, לנושאים, לעומק, אם רק מזה יצא שהמנהיגים הבאים, או אפילו הוא בעצמו, יתחילו לרדת לפרטים כדי למנוע אסונות, אז עשינו את העבודה בעיניי, זה המסקנה דווקא לחיוב ולא לשלילה, כי זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לתקן.
קרן, אני אוסיף ואומר שגם גורמי המקצוע צריכים לקחת את זה לתשומת ליבם, ולא להסתתר מאחורי החצאי של הדרג המדיני.
אבל זה ברור, חלקם הלכו הביתה, חלקם פוטרו, זה ברור, יש מסקנות לגבי הרבה אנשים.
כן, אבל כששאלו את לפיד,
לפני שאנחנו מסיימים, יש איזה חוק שאת מקדמת למען חיילי המילואים, אם תוכלו להגיד על זה איזה מילה או שתיים?
חד משמעית, אנחנו, את יודעת, כרגע אנחנו נמצאים במלחמה שהיא מלחמה מאוד מאוד קשה, ולא פשוטה, ואני, את יודעת, עומדת לרשותם של החברים היקרים והנהדרים האלה, של המילואימניקים שכולנו מצדיעים להם, דור הניצחון אני קוראת להם, ועל פי התיקון להצעת החוק שהגשתי, זה יהיה מתן עדיפות והקלות בתנאי הקבלה, תקציבים, מסלולי לימוד, תוכנית לימודים.
לא, אני באוניברסיטאות.
כן, כן, ברור, האוניברסיטאות, הגיבורים האדירים האלה, אני קוראת להם הגיבורים בירוק, הם טובי בנינו, הם הדור של הניצחון, והם מנעו, הם מנעו את ה... בוא נאמר, אתם יודעים, את מלחמת הקיום שלנו, והם המנוע הצמיחה של המשק, והם מהביבים את התשתית והבסיס לחברה הישראלית שתיבנה כאן. אז תנו לי לומר לכם משהו, חבר'ה, שיצחקו על... כל אלה ששחקו עליהם וקראו להם דור הטיק טוק, לא, אני לא קוראת להם דור הטיק טוק, אני קוראת להם דור התותחים, הקליברים, האמיצים, לוחמי הרוח, בעלי הלוזה, עוצמות הנפש, ואני אשמח שכל חברי הכנסת ייתנו לדור הזה,
אמן,
קדימות, כי בלעדיהם אנחנו לא נהיה.
אמן, אמן, אנחנו איתך.
חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, חזק ואמץ, חזקי ואמצי, תודה רבה.
תודה רבה, וקרן מתאים לך.
תודה.
ומחברת קואליציה אחת לחבר קואליציה בכיר, שלום ליושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
שלום וברכה.
אז בוא רגע רק אני אשאל אותך לגבי דוח ועדת החקירה הממלכתית בעניין אסון מירון, לפני שאנחנו עוברים לנושא שלשמו התכנסנו, אני רוצה לשאול אותך מה אתה חשבת על התגובה אתמול של הליכוד לדוח, ואם גם אתה חושב שהוועדה הזאת הייתה ועדה מוטה פוליטית?
אני אגיד לך כך, דבר ראשון, חשוב לומר, אני בעוונותיי ולא בעוונותיי, בא לאירוע הזה נקי, זאת אומרת, אני לא הייתי בשום משרה שלטונית בכל התקופה הרלוונטית, ולכן זה לא, אני לא מרגיש צורך להגן על אף אחד, לא פוליטית ולא אישית. אני כן יכול להגיד שאני חטפתי הרבה אש כשאני הצעתי, זו הייתה אחת ההצעות הראשונות שהצעתי כחבר כנסת, שהדבר הזה, שוועדת חקירה תוקם כוועדת חקירה פרלמנטרית ולא ממלכתית. וחטפתי על זה הרבה אש, ואמרתי, אבל אני עומד מאחורי זה, ואני עומד מאחורי זה גם היום. והסיבה שאני הצעתי את הדבר הזה, ואמרתי, ועדת חקירה פרלמנטרית ולא ממלכתית, ויכול להיות שהפתרון באמת צריך להיות משהו אחר לגמרי, אולי לקראת ועדת החקירה באה עלינו לטובה, אחרי האירועים שבאו עלינו לרעה בשביל העשירי, היא שאנחנו חיים במדינה, דיברתם קודם ואני התמוגגתי, שמעתי את קרן מדברת, אנחנו רוצים שאנשים ייקחו אחריות להחלטות שלהם. ואני חושב שזה מאוד נכון. רק בעיה מאוד קשה, ספציפית, בעניין מירון. היה שר אוצר במדינת ישראל, קראו לו יאיר לפיד. קיבל החלטה טובה, הנה תראו, לא, עזבי פוליטיקה, קיבל החלטה טובה להפקיע את השטח שם, עם אמירה שבלי הפקעה אי אפשר לטפל באירוע הזה. אתם יודעים למה הוא אמר את זה? למה הוא עשה את זה? כי הייתה ועדת חקירה פרלמנטרית קודם לכן, שחברי כנסת, למפלגות החרדיות, למפלגות הלא חרדיות, ישבו ואמרו, הבלגן הזה חייב להיפסק, ואחת המסקנות הייתה שצריך לעשות הפקעה. בא שר לפיד ועשה הפקעה, לא היה לו אינטרס פוליטי עם אף חרדי, עם אף חסידות, עם אף פה, עשה הפקעה, כל הכבוד לו. מה עשה בית המשפט? מה עשה היועץ המשפטי לממשלה? עצרו את ההפקעה הזאת, הקימו ועדת חמישה שניהלה את העסק. מי לא נחקר, מי לא נבדק, ממה אנחנו לא דורשים אחריות? ממי שעצר את ההחלטה של שר האוצר דאז, יאיר לפיד. הוא לא נחקר, הוא לא נבדק. עכשיו אני לא, עזבו, אתם יודעים, אני איתי מדברים, תמיד בודקים איפה...
לא, אני בטוחה אבל שחלק מה... אני כן בטוחה שחלק מהנחקרים בוועדה הזאת שישבה 3 שנים, הזכיר גם את הדברים שאתה אומר עכשיו. זה לא...
הדברים האלו מוזכרים בדוח, אבל את יודעת מה האבסורד? את יודעת מה האבסורד?
מה?
מי השופטת, זכרונה לברכה בינתיים, שהוצבה בראש הוועדה הזאת?
מיינור.
אותה שופטת שנתנה את ההחלטה לעצור את ההפקה של יאיר לפיד. היא מונתה להיות אחראית.
טוב, אבל חבר כנסת רוטמן, אני רוצה לעבור איתך
לנושא. למה את אומרת טוב אבל?
כן, אני רוצה לעבור איתך לנושא הבא, כדי שנספיק לדבר על עוד נושא.
זה לא בסדר, אנחנו מסכים איתך.
במקום שתשאלי אותי, מה התגובה של גוף פוליטי זה או אחר, בוא נשאל את עצמנו מה אנחנו עושים כדי שבמדינת ישראל הסמכות והאחריות תהיה באותו מקום.
אני מציעה שנתחיל בזה שאנשים שיש להם את האחריות גם ייקחו אותה מדי פעם.
נכון, אבל אני שואל הנה, בא לך שר בממשלה, עשה את ההחלטה הנכונה. מי שקיבל את ההחלטה לעצור את זה, זה לא הממשלה.
אני
חושב. זה נבחר ציבור.
קודם כל, אני גם חושבת שבעקבות הוועדת חקירה אותי והמסקנות שלה, בוודאי שכשיהיו מקרים דומים שמישהו ירצה להפקיע, הוא ישתמש גם במסקנות של הוועדת חקירה הזאת, ויזכיר את המקרים האלה. אני מקווה שגם בית המשפט ישנה את דרכו. דבריך דברים נכונים, וצריכים לקחת בחשבון.
אני בהחלט מקווה, ואנחנו צריכים לוודא כמדינה שהסמכות והאחריות נמצאים באותו מקום, ואנחנו דורשים ממי שמחזיק בסמכות שיהיה לו את האחריות ולהפך.
כן, טוב, חבר הכנסת רוטמן, אבל לא בגלל זה אני קיצרתי אותך, אני קיצרתי אותך כי אני רוצה לדבר איתך על נושא אחר, וכדי שנספיק לדבר גם עליו, בוא נשמע רגע דברים שאומר היום ראש השב"כ לשעבר, נדב ארגמן, בכנס של המכון למחקרי ביטחון לאומי.
הרשות הפלסטינית איננה גוף שמעודד טרור, ובעיניי בוודאי איננו ארגון טרור. זה הגורם הלגיטימי של העם הפלסטיני, זה הגורם שאיתו אנחנו נצטרך ללמוד לחיות, זה הגורם שאנחנו צריכים לעשות הכל, שהוא זה שבסופו של יום יתפוס את השלטון, את הרסן ברצועת עזה.
חבר הכנסת רוטמן, אתה מברך על אמירתו של ראש השב"כ לשעבר.
א', מזל שאתם לא רואים אותי, באמת פיזית הגוף שלי רועד. רועד?
אני מחייכת. זה מצחיק אותי, כן?
את מחייכת לי בלבכות. בא לי לבכות פעמיים. פעם אחת בא לי לבכות שהתפיסה הזאת נמצא, הייתה בעבר. ואם אתם רוצים לדעת מהי קונספציה, זוהי קונספציה, אפשר לחפש במילון. נדב ארגמן שווה קונספציה שכשלה בשביל העשירי. העובדה שהוא ממשיך לומר את הדברים האלו עכשיו, זה כבר באמת אירוע שאני לא יודע להתמודד איתו. אין לי מושג. אין לי מושג איך מתמודדים עם בן אדם שהוא ראש שבק לשעבר. ראש שבק לשעבר, ואת יודעת מה? אני רוצה לדעת, והלוואי, הלוואי, והייתי עכשיו יכול לומר לכם, שהתפיסה ההזויה הזאת, שנדב ארגמן מציג בדברים האלו, הוא כחדה מתוך השבק. את יודעת מה? הלוואי, הייתי יכול להגיד שזה הוכחד לפני השביל העשירי, אנחנו יודעים שזה לא המצב. אני רוצה לקוות שזה הוכחד אחרי השביל העשירי, ולצערי אני לא בטוח. והדבר הזה הוא בעיניי הזיה. הרשות הפלסטינית, שמשלמת מזכורות לטרוריסטים, היא לא גורם מעודד טרור? כמה אוויל יכול להיות אדם להוציא משפט כזה מהפה? עכשיו שנייה, בואו, הוא רק דיבר על תמיכה בטרור. בואו נדבר על זה שהוא אמר שהיא הנציגות הלגיטימית. ראש הבק שלא יודע שבכל בחירות חופשיות שנערכו ברשות החמאס זוכה לרוב...
לא נערכו שם בחירות כבר הרבה מאוד שנים.
כן, אבל את רואה, אבל את גם רואה את התמיכה.
80 אחוזים, בדיוק. 80 אחוזים. מתושבי יהודה ושומרון אנחנו... תומכים באירועי השביל העשירי. חבר אז הכנס... מה הנציגות הלגיטימית שלהם?
חבר הכנסת רוטמן, אתה, אני כמובן מסכימה איתך שזה אחד המשפטים.
רואה את לי כל הגוף, אני לא צוחק. אני לא ישן טוב בלילה שהאדם הזה היה אחרי ביטחונה של מדינת ישראל.
נכון, אבל זה חלק מהקונספציה, זה אנשים שהיו אחראים ואנחנו רואים לאן הגענו, וחלק מהעניין עכשיו שבמקום שירעד הגוף צריך פשוט להתחיל ולשכנע. לשכנע זה לאו דווקא בקללות, פשוט צריך ללכת ולשכנע אחד אחד שהתפיסת עולם שלך ושלי היא הנכונה, ושרשות הפלסטינית אסור שתהיה שותפה לשום דבר, אבל בדרכים אחרות.
קרן, על תפיסת עולם אני מוכן להתווכח מכאן ועוד להודעה חדשה.
טוב.
אבל על עובדות אי אפשר להתווכח.
טוב, נכון. אני הייתי יכולה להתווכח אבל עם שלכם, אבל אני... אבל נתתי נשים, לקרן לא להתווכח. לא, כי אין לנו זמן, לצערי אין לנו זמן.
לקיים את...
לא, אני רק אגיד שראש השב"כ הוא בכל זאת בר סמכה בנושא ביטחון.
אז אני אומר לך שוב, מי
אז נדבר על זה בהזדמנות אחרת, חבר הכנסת רוטמן, אני מבטיחה לשיחה ארוכה.
משפט אחד. מי שאומר שמי שמשלם משכורות לטרוריסטים, ככל שהם הורגים יותר, הם מקבלים יותר כסף, הוא לא תומך טרור, אין לי בעיה עם יכולתו להיות ראש שב"כ, יש לי בעיה עם השליטה שלו בשפה העברית.
אוקיי, בסדר גמור. חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה, סוף שבוע נעים, ועכשיו נשמע מה קורה בכבישים מיניב מורוזובסקי, ואחר כך פרסומות. טוב, אנחנו ניתן עכשיו קפיצה קטנה לאמריקה. ערב טוב או בוקר טוב, שם לברק רביד, כתב ופרשן מדיני של וואלה ואתר אקסיוס, שלום.
אהלן.
טוב, יש לנו כמה נושאים לדבר איתך. נתחיל קודם כל בדיווחים גם שלך, גם בוושינגטון פוסט, לגבי עניינים של נשק אמריקאי לישראל. יכול להיות שארצות הברית רוצה להפעיל נגדנו איזה כרטיס אדום עם הנשק כדי ללחוץ עלינו בסיפור של רפיח?
אני עוד לא יודע, ואני חושב שזה עוד אולי קצת מוקדם, אבל ללא ספק יש סימנים מעידים שלא ראינו עד היום מתחילת המלחמה, לאפשרות שהאמריקאים יעשו איזשהו מהלך בכיוון הזה. אחד הדברים שהבית הלבן עשה לאחרונה זה ביקש ממשרד ההגנה ומשרד החוץ האמריקאי לתת לו רשימה מפורטת של כל משלוחי הנשק שאמורים לצאת לישראל בשבועות הקרובים, וגם של עסקאות נשק שישראל ביקשה ושהנשיא והקונגרס אמורים לאשר בקרוב. וזה מהלך שעד היום הבית הלבן לא ביקש, והוא יכול להעיד על זה שהם רוצים להיות עם היד על האצבע על מה בדיוק אמור לצאת לישראל, כדי שיוכלו אולי או לעצור או לעכב או להאט אם הם ירצו להפעיל לחץ על ישראל.
אוקיי, ומה המשמעות של זה מבחינת ההתכונות, נגיד ההיערכות של צה"ל ומערכת הביטחון לפעולה אפשרית ברפיח? כלומר, בלי הנשק הזה, או האם תהיה איזושהי הגבלה של הנשק הזה, זה יכול באמת להשפיע על הפעילות של צה"ל?
לא, על הפעילות של צה"ל ברפיח זה ודאי לא ישפיע, כיוון שיש לצה"ל מספיק נשק כדי לעשות את זה. הנקודה היא ש מסר אמריקאי כזה של עיכוב נשק לישראל בעצם אומר, נותן מסר לגורמים אחרים באזור שאין לישראל גיבוי אמריקאי שהיה לה מתחילת המלחמה, וזה דבר מאוד משמעותי, כיוון שהוא משפיע על ההרתעה. והנשק הזה אגב, גם אם הוא לא צריך אותו בשביל רפיח, צריך אותו אולי למה שיהיה אחרי רפיח. עד הדברים שבישראל תרחיש שמתכוננים לו זה מלחמה בלבנון, ששם כמויות הנשק שישראל תהיה צריכה היא גדולה לאין שיעור מאלה שהשתמשה בהם בעזה, במידה ותהיה הסלמה למלחמה כוללת בצפון, ולכן אני חושב שזה דבר משמעותי. חוץ מזה, שאני חושב שאם ישראל תלך למבצע ברפיח, מה שאגב בינתיים אין איזו אינדיקציה שאו הקבינט לא אישר פעולה כזאת, ואפילו הקבינט לא אישר להתחיל לפנות משם את התושבים. ככה שכל דבר כזה, אנחנו נדע שבועות מראש, כן? אם ישראל באמת תרצה לצאת למבצע רפיח, נדע את זה שבועות מראש, כשנתחיל לראות שמפנים אנשים מרפיח. עד שלא מתחילים לפנות אנשים, כנראה שאף אחד לא רוצה לצאת שם למבצע.
טוב, מה שלפני פעולה ברפיח, שאנחנו ככה דשים בה כבר כמה שבועות, וכנראה שנדוש בה עוד קצת, הלילה הנשיא ביידן נושא את נאום מצב האומה המסורתי שלו, היו שם בקהל משפחות חטופים, עד כמה ישראל והמלחמה בעזה הולכים לתפוס מקום בנאום הזה?
אני חושב שהם יתפסו מקום, אני לא יודע כמה מרכזי, זה יהיה נאום של בין שעה לשעה וחצי. אני אגב, אני לא יודע של מי הרעיון היה לתת לביידן לעמוד, בן אדם בן 81, לעמוד בשעה 9 בערב, שעה וחצי על הרגליים ולתת נאום. אני
זה לא פורמט קבוע שהוא חייב?
לא, ודאי שכן, אני אומר, אבל כאילו, אני חושב שגם השעה לדעתי אפילו יותר מאוחרת ממה שהיה שנה שעברה, לדעתי שנה שעברה זה היה ב-8, וגם עוד פעם, אני חושב שיש מוטיבציה מאוד גדולה של הרפובליקנים להפריע לביידן כמה שיותר במהלך הנאום, כדי להוציא אותו משלוותו, כאשר הדבר הזה משודר בשידור חי בכל ארצות הברית, זה יהיה אירוע שהוא יהיה הרבה יותר מעניין בעיניי מהשאלה של ספציפית אם הוא דיבר על נושא כזה או אחר. אבל הנושא שלנו כמובן יעלה, יהיו משפחות חטופים בקהל, אגב יהיו גם בקהל בני משפחות של פלסטינים מעזה, אזרחים אמריקאים שיש להם בני משפחה בעזה, גם הם הוזמנו לנאום הזה.
ומי שיצפה בו... מי שיצפה בו בטח וימתין לכל פאשלה זה דונלד טראמפ, שהבטיח השבוע בעצם את המועמדות שלו במרוץ מול ביידן.
כן, גם טראמפ עצמו גם אמר שהוא מתכוון להגיב לנאום ביידן בזמן אמת. אוקיי. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר.
אז אולי תצטרך לצפות במסך מפוצל, איך תדע?
יכול להיות. בכל מקרה, אני חושב שבנושאים שלנו אנחנו נשמע את ביידן מדבר כמובן על החטופים, על הצורך בהפסקת אש שהיא תוצאה של עסקת חטופים, ועל המצב ההומניטרי בעזה, כן. שהפך להיות נושא מרכזי של מחלוקת ומתיחות, כן. בין ישראל לבין ארצות הברית.
ברק רביד, כתב ופרשן מדיני של וואלה ואתר אקסיוס, תודה רבה, תודה. שערב טוב ותהנה ממצב האומה.
תודה.
ובשעה זו קרן מטה משפחות החטופים מתארגן להפגנה נוספת מחוץ לקריה לקראת ישיבה של קבינט המלחמה. איך אומרים, דשדוש במסע ומתן, דיווחים על מחלוקות בצמרת חמאס, לגבי הדרישות של חמאס במום. אנחנו אומרים שלום לירדן פיבקו, ביתו של החטוף איציק גרלנטר.
היי, שלום לכן.
היי ירדן, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר.
אנחנו היום מציינים 5 חודשים בעצם ליום נכון. החטיפה של אבא שנחטף מהמסיבה ברעים, נכון?
נכון, נחטף לא מהמסיבה עצמה, קצת אחרי, קרוב לקיבוץ מפלסים, אבל כן, היה במסיבה ומאז נעלמו עקבותיו.
ואיך את ככה שורדת את 5 חודשים האלה, המון זמן.
המון זמן, כן.
מאיפה את?
חוסר הוודאות. אני גר במודיעין.
ואבא גם?
לא, אבא שלי גר ביישוב שקוראים לו אירוס. וכן, זה לא פשוט, זאת התמודדות מאוד מאוד, מאוד לא פשוטה.
היית בעולם, נסעת למשלחות?
לא, האמת שלא, אני גם נשואה למפקד לוחם וגם אימא לבנות קטנות, אז
את גם עוברת את כל זה כשבעצם זוגך, בן זוגך רחוק מהבית.
נכון, ולהיעדר מהבית זאת לא כל כך אפשרות, אבל בכל מה שאפשר לעשות כאן, אנחנו משתדלים.
ויש איזשהו מסר שהיית רוצה להגיד כאן לממשלה, לציבור?
לציבור הייתי רוצה להגיד לא לשכוח, לזכור תמיד. אני עכשיו נוסעת בכביש סואן מאוד בדרך לבית חולים שיבא יחד עם אחי כדי לבקר חיילים גיבורים פצועים, ויש קצת תחושה כאילו שהכל חזר להיות כמו שהיה, אבל לא, אנחנו לא שוכחים את החטופים שלנו שנמצאים שם.
אף אחד לא שוכח, אני רוצה להגיד כן. שבכל מקום אנשים ששואלים אותם מה הם מאחלים, הם חלק מהיכולים לעצמם, בכל מקום זה שחטופים יחזרו ואחרי זה הם ממשיכים את האיחול, גם אם זה נראה לך, אז אף אחד לא שוכח.
לא, לא, זה לא נראה לי, ממש לא.
איך את מוצאת ירדן את הכוחות, את יודעת, את אומרת שאת הולכת לבקר חיילים פצועים גיבורים, זה מחזק, זה כזה באתי לחזק ויצאתי מחוזקת?
כן, בטח, אנחנו מתמידים בטוב, בעשייה, באמונה, בדברים שמחזקים ונותנים אנרגיה טובה, וצריך לזכור תמיד להגיד תודה, גם בתוך הקושי הגדול והכאוס ואי הוודאות. זהו, אז אנחנו יכולים להגיד עכשיו תודה, וזה ממש, זו זכות גדולה שיש לנו.
טוב, ירדן.
להודות לחיילים שלנו.
אנחנו נאחל שזה יהיה החודש האחרון שאת מציינת רחוק מאבא שלה.
השבעה לחודש
הבא, כולם כבר יהיו בבית, ותמשיכי, מחזקות אותך.
תודה רבה.
מכאן, ולא שוכחות אף פעם, באמת.
וחיבוק.
תודה.
תודה לך. תודה לירדן פיבקו, ביתו של החטוף איציק גרלנטר. ועכשיו פרסומות.
ערב טוב, איתנו לילי בן עמי.
אשת השבוע.
שלום.
שלום לילי, מה שלומך?
מה שלומכם?
בסדר, אנחנו לא, את יודעת, לא התעמתנו השבוע בוועדה לביטחון לאומי עם היועצים של איתמר בן גביר.
זה הייתה באמת סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה. האמת שהעימות עם היועץ היה מול היועצת של מירב בן ארי, חברת הכנסת. אני בעצם ניסיתי להשיב לסון הר מלך, חברת הכנסת, מעוצמה יהודית, בטענות שהיא השמיעה.
אבל לפני שתגידי מה היא השמיעה, בואי תחזיר רק טיפה לפרויקט שלך.
פורום מיכל סלע מפעיל שתי תוכניות הגנה, כלבי מיכל סלע וסיירת מיכל, אלו שתי תוכניות שהן בעצם חלופה למקלט. התוכניות האלה פיתחנו עם מומחים מתחום הביטחון, עם יוצאי שבק ויוצאי יחידת עוקץ. בעצם בסיירת מיכל אנחנו מאבטחות לה את הבית, ממגנות אותה עם חברת אבטחה פרטית, חובדות עם צוות 3 ועם G1, שמות לה מצלמה, לחצן מצוקה, יש סייר 24/7, מקבלת שיעורי הגנה עצמית ומשרד עורכי דין ששולח מכתב הרתעה לגורם המאיים, ומשרד עורכי דין בורוכובסקי, שאת זה ספציפית אגב נעשה פרו בונו מהקמת הפרויקט בשנת 2021. והפרויקט השני, כלבי מיכל סלע, זה בעצם נועד לנשים שהן ברמת סיכון ברמת סיכון מאוד מאוד גבוהה. זה סיפורים של נשים שלדוגמה בן הזוג ישב בכלא, היה ניסיון רצח, היא עדיין מאוימת, המשטרה דורשת ממנה להיכנס למקלט, היא לא יכולה להיות מחוץ לבית, מקרים כאלה. כל מקרה אנחנו גם מבדות עם הרווחה, עם הגורמים שאמונים על הנושא של נשים באיום, ומקבלות באמת אישור שאכן הסיכון הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואז היא מקבלת מאיתנו בעצם כמו כלב עוקץ, זה כלב הגנה, הכלב עובר הכשרה, האישה עוברת גם הכשרה יחד עם הכלב, גם בבית שלה, זה אחד על אחד, זה פרטי. הכלב עצמו זה כלב מיוחד, מותאם במיוחד אליה, מותאם גם לילדים. גם כל הציוד, אם זה ריתמה, קריות,
ואיך
הן
מרגישות האנשים, אחרי שבעצם
תנות את ההגנה? זה גם כולל ביטוח, אנחנו עושות קרן פנסיה לכל כלב, זה ממש תוכנית מקיר לקיר.
ויותר חשוב, איך אנשים מרגישות כשאתם מספקות להם את ההגנה הזאת?
התוצאות הן מרגשות. האנשים האלה, אגב, חלקן מסכימות לבוא ולדבר בתקשורת. באותו יום בדיון בוועדה הגיעו שתי נשים, אחת הגיעה עם כלב הגנה, שנייה הגיעה עם לחצן המצוקה שלה.
ומה הן מספרות?
האישה עם כלב ההגנה, נקרא לה א', היא סיפרה שהיא הייתה שנתיים שלמות במקלט, בנזוג, זה היה אחרי שבן הזוג המאיים שלה השתחרר מהכלא על אלימות מאוד מאוד קשה כלפי, היא שרדה גם רצח. בזכות הכלב היא סיפרה שהיא חזרה לבית, שהיא יכולה לעבוד, שהיא יכולה לחיות. היא סיפרה בדמעות איך היא אחרי הרבה שנים שהיא לא יכולה לצאת ולראות את ההורים שלה, היא יכולה עכשיו להיפגש עם ההורים שלה. היא אמרה, הכלב הזה נתן לי חיים, נתן לי הגנה, מפורום מיכל סלע קיבלתי פתרון אמיתי.
אני גם יודעת שבכל העולם לומדים את הפרויקט הזה, נכון?
זה תוכניות שבאמת בכל העולם זוכות לשבחים. אני הצגתי, הוזמנתי להציג את זה בפרלמנט של מדינת ברזיל, הייתי בקנדה, באוסטרליה ביקשו מאיתנו לשכפל את הפרויקט, בבלגרד, בז'נבה, הייתי פעמיים באום, גם בניו יורק, וגם בז'נבה היה...
זאת אומרת שזה ממש אור לגויים, זה ממש מצליח, אז מה רוצה ממך, מה רוצה ממך משרד לביטחון פנים, והשר, מה הם רוצים? במקום להגיד תודה, לחבק, להכפלו לשלש את התקציב, מה הם רוצים?
אני חייבת להגיד לך שלכל אורך התקופה שאנחנו מפעילות את שתי התוכניות האלה, הכלבים מ-2020 והסיירת מיכל מ-2021, אנחנו זוכות לתמיכה ושבחים מכל הגורמים, מכל משרדי הממשלה, ושיתוף פעולה וייעוץ מקצועי. לדוגמה, יש לנו ועדת חריגים שיושב בה גם נציג בכיר מהמשרד לביטחון לאומי וגם נציג בכיר מהרווחה.
אז מה קרה שהוא קפץ לו?
והשר הנוכחי למעשה לא היה באמת מעולם חלק מהתוכניות הללו, הרי התוכניות האלה התחילו קודם, וגם שיתוף הפעולה של פורום מיכל סלע התחיל עוד בתקופת השר הקודם, וכשזה הגיע לשולחנו של השר הנוכחי למעשה הסכם שיתוף הפעולה הסתיים כבר, הוא הסתיים באוגוסט, אנחנו חצי שנה מממנות עצמאית ב-100% את שתי התוכניות, למעשה השר הנוכחי לא תקצב בעצמו את התוכניות, מה שכן הדרג המקצועי שלו, שמכיר אותנו ועובד אותנו ביחסי אמון מלאים, הם ביקשו להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת, ונצבעו לשם כך תקציבים.
אנחנו לצערנו לילי בנמים מתקרבות לסיום, אז רק נגיד שאתה לסיום בחדשות טובות, זה ששר הרווחה יעקב מרגי התחייב שמשרד הרווחה יתקצב. אם תהיה בעיה עם המשרד לביטחון פנים, אז אנחנו ממשיכים.
וכמובן שתורמים יכולים לסגור את הפער הזה.
ואנחנו מברכות אותך ומודות לך, ותמשיכי בעבודתך הצודקת, וחזקי ואמצי וישר כוח, ותודה רבה לילי בנמי. ואנחנו סיימנו, קרן, תודה רבה קרן.
תודה רבה טל.
ותודה רבה לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי לשידור טל אשל, לאורחי הדיגיטל, חירות הזני, שני רומנו, איתי ניקסון ורונן שבתאי, ואחרינו ספורט עם קופמן ופרימו.